שמקה דליבה עם אפרת ברזל.
דליבה, בוקר טוב, פסח בגד, אסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל, עד שאסתי העורכת סיפרה לי על המרואיינת שלי היום, שהרבה כתבים מתכנסים בה כאחד. חשבתי בחיים שאישה, שהיא גם מתמטיקאית וגם סופרת, מישהי מדורות אחרים, חשבתי שזאת רק אישה שאני זוכרת שהמורה בכיתה הסבירה לנו עליה פעם בשם סופיה קובלסקיה, ושזה כבר לא קיים. אני אפילו זוכרת משפט שהמורה אמרה מאותה אחת מההיסטוריה, משפט של סופיה שבאמת הייתה מתמטיקאית וגם כתבה מחזות וספרים, משפט שלה שהיה לי מאוד יהודי, אפס, אמור מה שאתה יודע, עשה מה שעליך לעשות ויקרה אשר יקרה. לא ידעתי שתשב לי באולפן ממש כאן אישה חרדית אחת מיוחדת במינה, כזו שהיא בעצמה היום כאן עכשיו גם סופרת נפלאה. שבוע הספר מתקרב אלינו. רחל פומרנץ בשמה המודפס על ספריה הרבים בעברית ובאנגלית, אבל היא באמת בשמה האמיתי מלכה, הגברת מלכה שפס, סופרת ומתמטיקאית. מה זה מתמטיקאית? היא גם נולדה נוצריה באוהיו, וגם גרה היום כבר כל כך הרבה שנים ברחוב רשבם בבני ברק. היא גם הייתה דיקן הפקולטה למדעים באוניברסיטת בר אילן. היא גם בעצמה גידלה, מגדלת עד היום ילדים, זה לעולם ועד, שני ילדים שלה ועוד ילדים שניים באומנה. המשפט הכי חזק שנשאר אצלי ממה שקראתי עליה זה שהאורחת שלי אמרה, אני רוצה להיות בן אדם שאנשים ישמחו שיכירו אותו. אז אנחנו מתחילים את אומקה דליבה של היום, ובואו נראה אם זה באמת מה שיקרה. יאללה, בוקר טוב, מתחילים. בוקר טוב לרבנית מלכה שפס, נכון כך?
שפס, נכון.
אנחנו הולכות לדבר שיחת נשים לכבוד שבוע הספר, ויש כאן הוצאה חדשה, עת לקרוא ועת לתפור, שהוא ספר ותיק שלך, שאני חייבת להגיד לך שמי שהביאה לי אותו לפני הרבה שנים הייתה הרבנית רבקה יפה. הביאה לי אותו כדי שאני אקרא, אבל זה לא הספר היחיד שאת הוצאת, ועוד כל כך הרבה בתוך האישיות העשירה שלך, פרחי בר, פרחי קקטוס, שתכף את חייבת להסביר לי למה זה פרחי ופרח, לאדם שחובב פרחים, ועל כל הספרים כתוב השם רחל פומרנץ.
אני אסביר לך למה. רוצה לשמוע למה?
ברור.
אוקיי. אז אני בעצם מתמטיקאית, אני לא סופרת. הייתי. אבל המסלול האקדמי היא מאוד אכזרית. ואחרי 5 שנים, איפה שאני עבדתי, החליטו שאני לא מקבלת קביעות. זאת אומרת, מעיפים אותי. אז היה לי 5 שנה לסדר עבודה אחרת, והצלחתי. כן? עוד 3 שנים, ואז שם, במקום השני, קיבלתי קביעות.
באוניברסיטה אחרת?
באוניברסיטה אחרת, כן. אז היה לי הרגשה של שחרור, אחרי 8 שנים של מתח, מתח מאוד גבוה, סוף סוף, אני יכולה, כן, אני לא יודעת, לקחת את הילדים בטיול או משהו. ואני החלטתי, מה שאני אעשה, אני אקח קורס בהבא בעברית, לשפר את העברית שלי בשביל הסטודנטים, כי אני מלמדת בעברית. אז אבל אמרתי את זה לחברה שלי רבנית, והיא אמרה, אל תעשי את זה. קורס באוניברסיטה, הוא היה בדיוק בסגנון שלה. אז היא אמרה, אני אגיד לך, אני אתן לך רומן, ואת יכולה לקרוא את זה, ומתוך העברית שברומן תלמדי עוד ביטויים ועוד ניבים וכו'. אז הסכמתי, לקחתי את הרומן. אני, האמת שאני גם לקחתי את הקורס אחר כך, אבל לקחתי את הרומן. אבל היה לי קשה, כי זה העברית ספרותית. וזה היה גם ספר שזה קטעים, קטעים, כן? זה היה, הנושא היה בחורי ישיבה, בישיבה של קופצקיים בין שני המלחמות. וההחלטה להישאר בישיבה או לצאת, כן? לא היה שם מערכת כוללים וכו'. ביניהם היה אחד מהפתרונות היה למצוא רב שיש לו בת יחידה ותחתן איתה. ואז להיות אחר כך הרב של אותו קהילה. אז היה ממש שידוך בתוך הספר הזה, ספר מאוד חרדי, היה ממש שידוך, הוא פוגש את הבחורה והם מדברים. אז אמרתי, תראה, קודם כל, אם אפשר לעשות שידוך בספר, אולי אפשר, כי אני אגיד לכם, באותו זמן לא היו רומנים חרדים, חוץ ממרקס לימן, זה כל מה שהיה.
על איזה שנה אנחנו מדברות?
81. לפני 40 ומשהו שנה. אז חשבתי, אני הייתי תורחת להכיר איזשהו דמות, ואז הוא נעלם עוד פעם. אז אמרתי, אני חושבת שעל אותו נושא, האם להישאר בישיבה או לצאת, אני יכולה לכתוב ספר יותר, עם יותר מבנה. אז אולי כן, אולי לא, כן? אז אמרתי, אני אתן לעצמי 3 שבועות. עכשיו, זה היה באמת לא מספיק, בגלל שבדרך כלל זה לוקח לי 3 שנים לכתוב ספר. אבל אני אמרתי, מכל מקום, ניקח את 3 שבועות, נראה, אולי זה בכלל לא אפשרי. אז היה קיץ, הילדים שיחקו מסביב עם החברים שלהם, ואני ישבתי עם
מכונת
מקלידה מהירה, כי לא היו מקשבים. אבל ישבתי שם 3 שבועות, וכתבתי 90 עמוד, באנגלית זה היה, זה השפת האם שלי, 90 עמוד שהיה התחלה עד הסוף של עד לקרוא ועד לתפור, מה שבשבילי היה התחלה, עד מה שבשבילי היה סוף, כן. אז בסוף 3 שבועות נתתי לזה למישהו שקורא אנגלית, לקרוא את זה, אם אני שצריכים לשנות כאן כמה דברים שיעמדו לפי, כן, לפי השיח של החברה החרדית, אז אוקיי, זה לניסי שינויים. אני אדפיס את הכל, דקקתי עוד 3 שבועות, נתפסתי את הכל מההתחלה עד הסוף.
את ה-90 האלה?
לא, זה יצא עכשיו 110.
אוקיי.
הוספתי. יצא לי 110 עמודים. הספר עכשיו זה 300 ומשהו, כן?
ספר חי, הוא מתקיים עם החיים.
כן. אז, ואז בעלי היה צריך לנסוע לארצות הברית, לבקר את הסבתא שלו שהיה בסוף החיים שלה. אז אמרתי, והיה לי הרבה ליבוטים, האם לנסות להוציא אותו? כי היה לי חיים טובים, אני הייתי מוצא עם המקום שלי בקהילה. אז אמרתי, אוקיי. הוא נוסע לארצות הברית, אני אלך לנץ בלדרמן. אז אני קמתי והלכתי לנץ בלדרמן, ושם היה רבנית קניבסקי. באותו זמן היו רק איזה 3 נשים שבאו כל יום לנץ. ובאמצע 18, בשמע קולנו, התחיל לבכות מהדאגה הזאת, יהיה כן לא.
ברגע את התחלת לבכות?
אני התחלתי לבכות. ברגע שהיה אפשר להפסיק, הרבנית קניבסקי הגיעה אליי. היא שמה את היד על הכתף שלי ואמרה, מה הבעיה? אז סיפרתי לה את כל הסיפור, שאני כתבתי ספר, אני פשוט לא יודעת אם להוציא אותו או לא. אז היא אמרה, אז למה לא תעשי מה שבעלי עושה? הוא כותב בעילום שם. והיא התכוונה שרב חיים תמיד היה מוציא את הספרים שלו ברשימה של ארוכה של אותיות, כן? שין יוד חד שמר יוסף חיים, בין שייך בגרזיה, בין יעקב ישראל, הגאון רבה. אבל לא הבנתי, חשבתי, היא מתכוונת, למה לעשות שם ספרתי? אז אמרתי, איזה רעיון מבריק, אני אעשה שם ספרתי. אז רציתי, אז לא ידעתי, אם אני רוצה לעשות את זה במול חרדי או במול כללי, אז רציתי שם שבאנגלית נכתב אותו דבר. אז לקחתי רחל. כי זה רחל או רייצ'ל.
אותו דבר.
קודם את זה אותו דבר. ופרמנט סתם אהבתי את השם. הכרתי מישהו בפרמנט.
זאת אומרת, יצרת דמות שהיא עצמך ובחרת את השם, לכל איש יש שם, וגם זה שם אנחנו
בוחרת. זה פעם שנייה שבחרתי את השם, כי גם בחרתי את מלכה כשהתגיירתי.
שאת יודעת, אני יושבת כאן מולך, גברת מלכה, ואני, הראש שלי הולך לכל כך הרבה כיוונים של כל כך הרבה שאלות שצריכים וכדאי שהציבור ידע עלייך לכבוד שבוע הספר, אבל בכלל, כי מה שאת מספרת עכשיו על הרבנית קניבסקי עושה לי עולה ויורד כאן, כי אני פגשתי אותה גם כילדה חילונית בנץ של לדרמן, והתשובות שלה עכשיו שאת אומרת את מה שהיא ענתה לך, היא לא כאן, ואת פתאום רטרואקטיבית, אני אומרת את זה על עצמי, אני שולה משפטים שלה, שהיא הייתה עונה לי, ואת אומרת, יואו, בוא נה, היא ידעה, וזה כמו מצפטל של תרכיז של ידע, שהיום את אומרת, איזו אישה חכמה, ואיך היא ענתה לכל אחד את התשובה שהוא צריך.
בספרים שלי, רבנית מרגולס, זה תמיד רבנית קניבסקי.
וואו. זאת תגלית עכשיו מה שאת אומרת, רגע, טטטטטטם, שתמיד שאת מזכירה את הרבנית מרגוליס.
זה בדרך כלל משהו שהיא אמרה לי, או משהו שהיא...
כי את יודעת, תרשי לנו להיות נשים מאמינות, אני מוסיפה את המילה בדרכנו, כי האמונה היא משהו מאוד אישי, והוא לא בא בשום תדפיס שהוא נכון לכולם. אז אפשר לראות את בורא עולם באופן מאוד אישי, כל אחת עם עצמה, ועברנו שבת עכשיו עם אנשים שהזמנו מנווה צדק, שכונה בתל אביב, ממש לא דתיים, ממש מארגני המחאה, אפשר להגיד, שאמרתי להם בואו לבני ברק ונדבר שבת. והאישה הזאת היא אנליסטית, שעוסקת במתמטיקה ובחשיבה של שוק ההון ו...
מתמטיקה פיננסית זה נקרא.
אוקיי, אני אפילו לא יודעת להגיד את זה, אוקיי? ואני כבר לא בגלל שאני מסתירה את הטיפשות שלי, כן? וניסיתי במהלך השבת שהיא תסביר לי מה היא למדה, מה היא עובדת, מה זה אומר. וכשבמוצאי שבת... הבנתי שאני הולכת להיפגש איתך פה, אמרתי, יור הקדוש ברוך הוא הזה. זה כזאת בדיחה שלי עם עצמי, או שאת בחיים לא בזיכרון יעקב, או שאת פעמיים בשבוע בזיכרון יעקב, כאילו. וכשניסיתי להבין איך גברת מלכה, רחל פומרנץ, איך בן אדם הוא גם מתמטיקאי של מספרים, שהם דבר כאילו בתפיסה, אולי הממלכתית יבש וקר, גם כותבת ספרים מאוד מאוד רגישים ועמוקים. איך זה יכול להיות שבבן אדם אחד מתנקז כל כך הרבה, ילדה שנולדת נוצריה, שגרה ברחוב רשב"ם. אדם שיש בו כל כך הרבה יכולות וכל כך הרבה כישרונות, וככל שהתקדמתי עם הבוקר הזה, ממש הרגשתי בתפילה היום, שבורא עולם עוזר לי, אני לא סתם הבאתי לך את מלכה, ולא סתם הבאתי לך את שלי, זה מסתדר, זה הכל מסתדר, בגלל שזה לא רק מתמטיקה, וזה לא רק כתיבה, אלא יש משהו, אבל אני צריך את עזרתך כאן, בענק, שיש משהו גם במילים של ספרות, וגם במספרים, שהם אותו דבר, הם כאילו מנקזים, וואי, אני לא יודעת איך להגיד את זה, שנייה, הם כאילו מנקזים רעיונות מאוד גדולים, אל סימנים שהם מוסכמים. אולי אני לא אומרת את עצמי טוב.
אני אקבל את זה.
אז אנחנו יוצאות להפסקת פרסומות וחוזרות עוד רגע, אבל נדבר על מה שאנחנו רוצות, אבל זה דבר ש... ממש עשה לי settle down כזה של הבנות נשיות של, אוקיי, גם אני לא נולדתי בעולם של תורה, אבל זה עשה לי המון שכל, ובואי נדבר על הכל, על הילדות שלך, ועל הדרך שלך, ועל המשפחה המופלאה והמיוחדת שלך. על הכל, מה שנרצה.
על האבדה. הפודקאסטים של אתר כל חי.
אומקה דליבה. אנחנו עם הגברת מלכה שפס, שבואי נגיד את זה עכשיו למי שלא שמע בטעות את הפתיח. עד לפני כמה שנים היית ראש החוג בבר אילן למדעי הרוח?
לא.
תגידי את
זה. לשנתיים נבחרתי להיות דיקנית למדעים מדויקים.
וואו.
על מה נתחיל לדבר? ובעצם בשם הספרותי שלך, את כותבת בשם רחל פומרנץ, שהסברנו קודם למה. אז אולי קצת על הילדות שלך, ועל איך בחרת להגיע אל העם המופלא שלנו?
תראה, הילדות שלי מאוד רחוק שם, כן.
סתם בגלל שעברו שנים.
עברו שנים. אז מה שאני לקחתי, כן, אני לקחתי מהילדות שלי בשביל הספרים. אז בואו נגיד, הייתי שפטנית בתור ילדה, ואני בעצם בת של פרופסור באוניברסיטה שלא קיבל קביעות, וסופר שלא אף פעם פרסם ספר.
גברת מלכה, קודם, לפני הפרסומות, אמרנו שני דברים שבדיוק קשורים לזה. הנה את קיבלת קביעות, ובהפסקה היה לך... לא, אחרי שקיבלת קביעות, היה לך רוגע לכתוב ספרים, והנה את מוציאה, ואבא לא זכה, אבל דרכך אולי מגשים.
דרכי, הוא החליט להגשים את זה, וכשהייתי בת 16, הוא אמר לי, וכמובן תקבלי את הדוקטורט של מתמטיקה. אז אמרתי, אבא, דוקטורט במתמטיקה זה משהו קשה, צריכים להמציא משפטים. הוא אמר, את יכולה לעשות את זה. ואבא באמת קיבלתי, אז אני צריכה לעשות את זה. אז ועד לקרוא ועד לתפור, בטי שנמצאת שם, היא אחת שבמסלול חשבתי שרופא, מופה, תהיה יותר מקובל על הקהילה החרדית, מנסה להגשים את הקלומות של אבא שלו, שהוא לא הצליח להגשים.
שזה בסדר, נכון?
כן.
זה בסדר. אין לנו תורשה אחרת, אלא ההורים שלנו.
כן.
ובתור ילדה סקרנית כזאת של אבא כזה, מה אמא עסקה?
היא הייתה פרופסור לכלכלת בית.
זה היה פעם כזה,
היה כזה מקצוע,
נכון?
כן, היא הייתה מלמדת מורות לכלכלת בית בבתי ספר בתיכון.
את יודעת, אני כולי בת 50, כאילו, אבל בבית הספר היסודי שלנו בהרצליה, ויצמן, שברחוב ויצמן, היה לנו שעתיים בשבוע כלכלת בית.
לא, היה יום-יום. שעה של כלכלת בית.
למדנו קצת על המטבח, וקצת על לכלכל נכון את הקניות, וקצת כאילו...
למדנו לתפור.
כן. דווקא היה נחמד.
כן.
ומתי את בעצם... היה משהו שקראתי, משהו שריגש אותי מאוד, על משהו שאת ביקשת דרך בקשת היהדות, הגעת אליה, איך בכלל רצון... אל איך לחנך ילדים, נכון? עוד לפני שהיו לך ילדים בכלל.
כן, I mean, תמיד זה השתי השאיפות שלי היו, שיהיה לי לגדל טוב את הילדים שלי, ושתהיות בן אדם שאנשים ישמחו שיקיעו.
את יודעת למה אני מתרגשת? למה את?
אני לא יודעת.
את יודעת למה אני?
למה?
כי זה המשפט היחיד שכתבתי, ואת לא ראית את זה בכלל קודם, באוטו, כשרציתי לעלות לכאן ולהיות בזמן, באולפן. זה המשפט שכתבתי, שהוא הכי חזק ממך לצטט עבורי, בפתיח של התוכנית, שאני אהיה אדם שאנשים ישמחו שיכירו אותי. אז קודם כל, אני ממש שמחה שהכרתי אותך. וזה היה עוד לפני שהיו לך ילדים בכלל, כאילו, רוצה לעשות טוב.
כן.
לדורות הבאים ולמי שיצא לנו מתוך האישיות?
כן.
מה זה החוש האימהי הזה שהוא...
תראה, אמא שלי הייתה אמא נהדרת, כן.
גם שלי.
כן.
אפילו שהיא הכי חילונית בעולם, עד רגע זה, באמת. אני חושבת שהיסודות החרדיים שלי עליה.
וגם הסבא וסבתא שלי, שהיה להם, הסבא שלי היה עיקר, היה לו משק. לפרות, פרות אדומות דווקא.
אופה!
בכל קיץ היינו נוסעים לשם. והיינו עוזרים. אני ידעתי כבר לנהוג טרקטור בגיל 12. אז כל החלק הזה זמתי בספר שלי על הגרים, הרים סביב לה.
זה גם בעברית וגם באנגלית?
כן, כן.
כל הספרים?
גם, כן. לא. התוכנית שלי לקורונה היה לדאוג לתגם את כל הספרים שלי לעברית.
עשית
את זה? אני באמצע.
באמצע, כן, טוב.
יש 5, אני חושבת, ויש לי עוד 4.
תראי כמה באינטרוולים בין תקופות אנחנו זוכות לעשות דברים שביום יום אי אפשר.
כן.
אז רגע, אז אמא, אז רגע, אמרת על הטרקטור ועל העבודה במשק, וזה גרם מה? בתוך
האישיות? כן. הרגשה טוב, חזקה, שבן אדם צריך להיות בן אדם טוב. כן, הם היו נוצרים אדוקים, הסבא סבתא שלי, ושלא לשקר, ולא לא לגנוב, וכל הדברים האלו. באו להם מהחומש בעצם, כן? הם היו מורים בבית.
נכון, נכון, בטח שבע ביצות בני נוח.
אז כל הדברים האלו היו חשובים להם. ואני גדלתי במצב יותר עירוני, בלי, הרגשתי שאין לי את הבסיס בשביל הדברים האלו, אני עדיין חשבתי שזה נורא חשוב, לא לשקר ולא לגנוב, אבל לא לי את הבסיס הפילוסופי בשביל זה, אז תוך חיפושים אחרי בסיס פילוסופי, אני קראתי כל מיני פילוסופים והחלטתי שהם פשוט לא יודעים.
בתור נערה?
כן. ב-16, 17, כן.
מה הם לא יודעים?
אין להם דרך לבסס את למה אנחנו חייבים להיות טובים.
וואו. ומה?
אז בסוף אני נקלטתי ביהדות.
איך את זוכרת?
מה?
איך הגעת אליהם?
היה לי חברה. היינו קאמפ למתמטיקה בקיץ. ושמתי אותה בספר שלי הרים סביב לה. אז היא לימדה אותי את א' בית מפלקט של תלמה, של מרק תלמה. היא לימדה אותי לקרוא בעצם עברית ואיך לשמור קשבות.
טוב, את ושבת, גאון, כן, גאון, פשוט גאון. בואי נגיד את זה בכל רם. את גאון.
היא הייתה דתיה, כן? היא הייתה יהודיה דתיה.
בקמפ באו כל מיני ילדים שהם חכמים.
אנחנו היינו מדריכים.
ולמדת עברית ככה,
מטיקט
של תלמה. tell me מה. וכשאת מגיעה בהמשך, מה, לכתבים יהודיים, לעקרונות של תורה, פתאום מבינה שחוכמת החוכמות נמצאת פה?
התרשמתי טוב, כן? דווקא היה בארצות הברית, ביטון של אגודת ישראל, שהייתי קוראת את זה, אני מאוד התרשמתי ממנו. אז
תגידי, מה עושים בקמפ של מתמטיקה?
מתמטיקה.
לומדים כל היום מתמטיקה?
לומדים מתמטיקה, זה קורס בתורת המספרים.
יו, גברת מלכה, את יכולה להסביר לי לאדם שבשלוש יחידות נכשל? מה, כי יש קסם מאחורי מספרים. זה לא מה שחושבים.
החלק שמעניין אותי זה חלק היצירותי, וזה גם החלק שמעניין אותי בספרות, כן?
שזה הגשר באמת, נכון? בין מספרים לבין כתיבה.
יצירתיות, כן.
נכון, יצירתיות. זאת אומרת, שילד לומד מתמטיקה, וזה לא רק מה שחושבים.
לא, בבית ספר הם לא לומדים את זה. רק אחר כך.
זה כאילו הפילוסופיה שמאחורי המתמטיקה?
לא, לא, לא. ההוכחה. צריכים לייצר הוכחות. יצירת הוכחות.
שתרגילים הם נראים ככה כי יש סיבה?
כן, אוקיי, בסדר. אבל יש משפטים, כן? שמשהו נכון, משפט פיתגורס, כן? שאם יש לי משולש ישר, אז הסכום של הריבועים של שני הנציבים שווה לריבוע של היתר.
שזה משהו גם שמופיע בגמרא, נכון?
בטח, הם צריכים את זה, כן.
נכון?
בשביל קהיליים.
רגע, אני צריכה לשאול אותך שתי שאלות על משפט פיתגורס, אוקיי? שתי שאלות. אחד, צ'אץ, אם כבר הזכרנו את הרבנית קניבסקי, עליה שלום, אז במסע שלי אל היהדות, היא הרבה דיברה איתי על לוותר. כן, אני חזרתי בתשובה, בעלי לא רוצה. והרבה שנים אני הייתי דתייה, והוא לא היה, היום הוא כבר דוס שחור שנים, כן, הוא לא זוכר שהוא היה חילוני בכלל, כאילו, צריך להזכיר לו את זה. אבל היא המון דיברה איתי על לוותר עכשיו, אני מאוד אוהבת עברית, ואיזה יום אמרתי לרבנית אליה שלום, המילה לוותר בשורש בעברית, באה מהמילה, מהשורש, יוד תף רש. נכון?
כן, יושבת.
ואז איזה יום, כי הייתי פשוט צעירה בהרבה שנים, והתיכון היה קרוב, הוא הלך והתרחק. כן. אז הרי במשפט פיתגורס, ל...
על היתר, כן.
קוראים לו יתר, והוא תמיד גדול יותר. נכון? כן. תמיד?
כן.
הבנת מה אני רוצה כן, להגיד? כן, אני כן. רואה בעיניים שלך עכשיו, שקלטת לאן אני הולכת. שכשאתה מבטר, העברית היא, היא גדולה מאיתנו, אבל כשאתה מבטר בעצם, אתה... כמו שהגננות אומרות בגן, אתה זוכה ליותר.
כן, אני גם חושבת.
נכון?
אני ניסיתי ללמוד את זה מהרבנית קניבסקי, אבל היה לי עוד דוגמה לפני זה. אישה שהייתה פשוט יושבת בסבלנות, במקולת, ומחכה עד שיגיע התור שלה. ואני ראיתי שהמקולתניק תמיד דואג לה.
וואו. דווקא כי הייתה שקטה?
כי הייתה שקטה.
זאת ענבה לשמה, ומה היא עושה בפועל?
כן.
וואו. אז זאת שאלה אחת ש... שיכול להיות, הנה אנחנו מדברות על היגיון במתמטיקה, ואני ממש לא מבינה בזה כלום, אבל הנה, הנה גם דרך צורות גיאומטריות, היתר, זה גדול, הנה היא מחכה בתור והיא שקטה ו... ויש יותר מזה. רגע, עושים לי פה סימנים של גבולות, אבל אני חייבת לשאול אותך רק את השאלה השנייה, לגבי משפט פיתגורוס, ואולי זה מעניין אותי, ואני אומרת את מה שאני מרגישה, זה ש... מה קורה עם ילדים שלא לומדים מתמטיקה, או שזה לא קשור? כי זה ימים שמדברים על זה, ואנחנו שואלות את עצמנו, אני תמיד אומרת...
את מתכוונת ילדים שמתקשים במתמטיקה?
גם, וגם מה קורה עם הילדים שלנו בדור הזה? ילדי חיידר?
הבנות לומדות המון המון. אני מלמדת לבנות בבני ברק, כן, במסגרת חרדית,
כן.
קורס של שנה בית באוניברסיטה.
וואי, איפה זה?
אני לא אגיד.
אוקיי. לא, אבל זה מדהים, זאת אומרת, בנות...
זה מקובל, זה מקובל, כן.
אז זאת מה, אז אוקיי.
נשים דווקא. נשים. מורות, למדת מנתמטיקה.
אוקיי, עכשיו, אז נצא להפסקת פרסומות, אבל בואי נדבר כשנחזור על מה שאנחנו רוצות, כן? אבל על מה קורה במוח של בן אדם שהוא מבין, כמו שאת אומרת בהמשך, את הסודות של המתמטיקה, את ההיגיון, את הסיבה, את האינסופיות של המספרים, אני לא יודעת אפילו שאינו יודע לשאול, זאת הרמה שלי, אוקיי? אז רגע, פרסומות וחזרנו. קדליבה, אנחנו עם הגברת מלכה שפס, שהיא בעצם, או להפך, הסופרת החרדית רחל פומרנץ, אנחנו מדברות שיחה לכבוד שבוע הספר, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם פה מהנושא המתמטי ש, 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 שזה בעצם מרכז החיים, מתמטיקה?
כן, בשבילי. קודם כל, זה המתמטיק שמשלים את המשכורת. כן.
Okay.
אני לא מרוויח הרבה כסף מהספרים.
אפשר מזה.
כן. אז בגלל שיש לי day job, כן, יש לי עבודה אחרת שמשלים את המקולת, אני יכולה לכתוב בלי לקשוב האם אני ארוויח מזה.
אוקיי, רק ככה.
ובוודאי מהתרגומים לעברית אני בדרך כלל לא מרוויחה. אני עושה את זה בגלל שזה הקהילה שלי ואלו הנכדים שלי, ואני רוצה שיקרו את הספרים שלי. אז מה היה השאלה?
השאלה הייתה כאן באולפן שמתמטיקה נתפסת כמספרים, כמשהו קר, כמשהו חד משמעי, כי זה הפתרון. אני רק אספיס עולה לי במוח עכשיו, אבל פתאום אנחנו מגלים כאן שזה ממש לא ככה.
לא ככה.
שהגשר בין מספרים לספרות, יצירתיות, מוזיקה, אומנות, וזה משהו שלדעתי אף אחד לא שאני יודע דיבר עליו. אז...
אני קודם כל, אני מתמטיקאית, ניסיונית, כן? מה שאני אוהבת? אני אוהבת לקחת את המחשב, לייצר הרבה מידע, ולקרוא אותו, ולהסתכל עליו, עד שאני רואה, patterns, איך אומרים patterns?
דפוסים שחוזרים על עצמם.
דפוסים שחוזרים על עצמם, להבין מאיפה שהם באים.
במתמטיקה.
במתמטיקה. אז אני צריכה להמציא, איזשהו משפט מילולי, שיסכם את ה... את העיקרון.
את הפאטרן, למה זה חוזר.
כן, למה זה חוזר, ואז אני צריכה להוכיח אותו. וזה גם כן יצירותיות.
אני רוצה לנסות להסביר מה שאמרת, כדי לבדוק אם אני מבינה. כשאת מגלה משהו במספרים, בחוקיות של מספרים, שעושים איזושהי תוצאה, או חוזרים על עצמם כתופעה מספרית, ואת מתבקשת להסביר את זה במילים.
אולי במקום מספרים, סמלים.
סמלים. כדי להסביר את התופעה הזאת שחוזרת, היא חלק מהבריאה, החזרתיות הזאת, אנחנו רק מגלים את זה, זה כבר היה.
כן, כן. השם ידברכו על זה, כאילו. אני צריכה לגלות אותו.
בדיוק, אז הבקשה לגלות את הסדר הזה, אם אין יצירתיות של האדם שמסתכל על זה, לא יהיה משפט.
כן,
לא. אני בסדר?
כן, כן, כן. ואני חושבת שזה היתרון שלנו על ה-AI, כן? על הבינה המלאכותית. ואני גם מקווה שיש יתרון בספרים שלי על הבינה המלאכותית.
ספרי עליהם.
כן, אוקיי. בסדר. אז מה שאני עושה, כל פעם שאני צריכה לייצר ספר חדש, בדרך כלל תמיד יש טריגר. יש סיבה שאני רוצה לכתוב את הספר. ואז אני צריכה דמויות, כן? אז אני לוקחת את האישיות שלי ואני מפצלת אותו. אז אני ממש בן אדם עם אישיות מפוצלת, כן? אז את השפניות לקחתי בשביל בטי. ואת הרבנית בני ברקית לקחתי בשביל עוד מישהו בתוך הספר הזה, אני לא אגלה עכשיו.
אוקיי.
ואת הסופרת אז שמתי על ברברה, עם האי ביטחון שלה בקהל. והצרות שלי עם הילדים שלי בגיל ההתבגרות, שפחתי לתוך פרחי קקטוס.
בגלל זה הקקטוס הקוצני?
כן, בגלל זה. אבל יצא בסוף פרחים.
אה, ופירות מתוקים.
כן. וזה, קודם כל, התקלתי את זה בתוך המלחמת המפרץ, כששבתי בתוך החדר
האטום.
האטום. אבל חוץ מזה, היה לנו שנתיים אחר כך, היו לנו ילדים באונה, כי המשפחה שלנו היא משפחה מצומצמת של שני ילדים, רופאים לא חשבו שיהיה לנו עוד, אז לקחנו ילדים באונה. אז היה משפט, כשהבן הגדול מהאונה הגיע לבר מצווה, המשפחה רצו את כל השלושה בחזרה. הילדים לא רצו לחזור.
כמה זמן הם היו אצלכם בתקופה?
אז היו אצלי כבר 8 שנים.
ואז פתאום המשפחה רוצה אותם בחזרה?
אני חושבת שכינו קצת. היו קצת מקנים בקשר שלהם איתנו. אבל לא הסכמנו, והילדים לא רצו לחזור. אז בסוף הם לקחו את הבת שהיא כן אמרה, והשני הבנים נשארו אצלנו עד שהם התחתנו.
זאת אומרת, עד היום הם ילדים שלכם.
כן, כן, אז הילדים שלהם.
עם הבת אתם בקשר?
הבן שלי, הגדול מתוך האמנה, אומרת שהוא היה צריך לחפש אותי בוויקיפדיה, אמרת לראות כמה ילדים רשמתי שיש לי. רשמתי שיש לי 2 או רשמתי שיש לי 4.
תראה, את הרצון להיות שייך.
כן, כן, הרצון הזה להיות שייך.
יאו, אני יודעת השמות שלהם, חכי, רשמתי לי. רגע. אל תגידי לי, פליז, אל תגידי לי. אני בודקת עכשיו את שרלה, אלי, רפי ומאיר. איפה הבת? בקשר איתכם?
כן, כן, בטח. שהיא מגיעה בעוד שבועיים.
אם לא בארץ?
כן, כן. אנחנו הולכים לבקר אותן. הם גרים בפסק. היא התחתנה עם אמריקאי. הוא לא הצליח בפרנסה כאן, אז הוא כן מצליח בפרנסה שם.
זאת אומרת, בכל ספר את לוקחת חלק מהאישיות שלך, או תפקיד, ומרחיבה עליו. ואני חושבת שכל אישה יכולה למצוא את עצמה באחד הספרים, כי כשאתה קורא משהו, אתה ישר זורק את זה פנימה אליך בחזרה.
כן,
מקווה. כן, כן, כן.
אז הילדים שלי לא היה מסכת השידוכים גם לא היה קל, אז גם את זה עשיתי בעוד ספר.
שאיך נקרא?
פעמון ורימון.
אוקיי.
הפעמון זה כאילו הייחוס, והרימון זה המעשים טובים. אז השילוב של שניה.
איך קיבלו את הכתיבה שלך בעולם החרדי?
אני חושבת שאני פופולרית בתור, נדמה לי.
מאוד. גם בחול?
מה? אז בחול זה באנגלית, כן?
כן.
אז גם שם אני נחשבת, כן. סופרת...
יש עוד חלק באישיות שלך שעוד לא נכתב? שעכשיו מגרד לך קצת?
כן, אני לא. אני כבר השתמשתי בו, הוא פשוט לא יצא בעברית. המתמטיקאית הניהולית.
ניהולית?
הניהול, כן. ראש מחלקה, ואז ראש של של מתמטיקה פיננסית ואחר כך דקנית. זה היה טווח ארוך, הרבה דברים קרו בטווח הזה, והרבה מהם כתבתי בתוך ספר שבמשך הזמן, אני מקווה שיוצא גם בעברית.
שזאת אומרת, בחול הוא כבר נמצא.
כן, בחול הוא כבר נמצא.
זאת אומרת, אם צריך להבין את, 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 את כל גברת מלכה, אני צריכה לאסוף לעצמי את כל הספרים, ולבנות את החלקים השונים. יש איזשהו חלק שאת יכולה להגיד עכשיו, אני לא שואלת בת כמה, כי זה לא מנומס כאילו, אבל שאת יותר מתחברת אליו עכשיו, אחרי גיור?
אני עדיין בטי, מה אני אגיד? אני עדיין בטי.
מהספר, מהספר? מעט לקרוא ועט לתפור. שזה אולי כותרת כל כך מדויקת, כי זה מה שאנחנו עושים כל החיים, כאילו, שוב מתבוננים על הרטרואקטיביות של האישיות שלנו, פותחים, סוגרים. הבנית, הגברת, מלכה שפס. רחל פומרנץ, מה את יותר אוהבת?
מלכה שפס.
יאללה, מלכה שפס. כדליבה, חוזרים.
שלום לך יהודי, בוא ויכנס אחי, קח רגע תנשום עמוק, בוא שלה כוס קפה, ספר לי על היום, ספר לי על אתמול, קח רגע לחייך ובוא ונזכר.
אדרבה, 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 פן בליבנו.
ילדים והאישה, כל יום אותו דבר, יגון והנחה. אבא לך יקר, אבא לנו רוקד ושר, כשאנחנו יחדיו יושבים, אז בוא ונזכר.
אדרבה, 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 פן בליבנו.
דליבה, עם אפרת ברזל.
דליבה, אנחנו מדברים עם הסופרת מלכה שפס, או אפשר להגיד הסופרת רחל פומרנץ. שבוע הספר מתקרב, חשיבה מתמטית, אבל שהיא לא רחוקה מחשיבה ספרותית. אני חייבת לשאול אותך משהו שקפץ לי קודם כשעליתי לאולפן. הספר הראשון שלך, יש לו קשר לצמד המילים קור הברזל?
כן, נכון, זה הספר הראשון שיצא. הספר הראשון שכתבתי, הייתי לקרוא והייתי לתפור, אבל לקח לי 13 שנה לפרסם אותו.
אז ספרי שנייה, רק אם את רוצה על ה-13 שנה האלה, אבל למה קור הברזל ולמה זה השתנה?
לא, מקור הברזל זה ספר על השואה.
על השואה.
כן.
כי שתי סיבות שאני שואלת את זה. א', כי הטור שלי בכתיפה ביתן נאמן נקרא קור הברזל, זה לא אני נתתי את השם.
כן.
אבל זה לא כאילו ביטוי חיובי במקור של התורה.
כן, תראה, השואה לא היה חיובי, כן, פה.
נכון, אבל גם הביטוי קור הברזל לקוח ממצרים, כאילו,
כן,
זה לא משהו.
השם של הספר באנגלית היה כנפיים מעל, מעל הלהבות, אבל זה יצא טוב בעברית. אז המור אמר שם אחר. לפעמים עושים את זה, כן?
כן.
אז אנחנו עושים רשימה, אני ובעלי, ובעלי יצא את מקור הברזל, ואני הסכמתי, וזה...
וככה זה, כן. זה נהיה.
אני עכשיו באמצע להוציא אותו עוד הפעם. אז...
זה נכון להגיד שבכתיבה שלך יש חדוות יצירה יותר במתמטיקה, או שזה לא נכון להגיד?
בואי נגיד על, 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 על החלק של הספרותי ממש לייצר עלילה ודמויות וקשרים ביניהם, כן.
כן.
אני צריכה רק להגיד שבמיוחד עם כל התרגומים, יש הרי עריכה, וזה פחות אהוב לי. כן?
תסבירי על זה, למה?
כשאני מתרגמת את זה, או כשהמון לוקח את זה, הם עושים שינויים. ואני צריכה...
את במקור כותבת באנגלית.
אני במקור כותבת, מישהו מתרגם לי את זה, ואני צריכה לראות כל מקום אם הבינו, כן? ואם זה יוצא טוב, אז הרבה קריאה בעברית, אני צריכה לקרוא הרבה בעברית. אני, כל ספר, אני רואה שלוש פעמים לפני שזה יוצא.
וזה, ואת לא אוהבת, זאת אומרת, או קשה לפעמים לראות מעברים שלא את התכוונת אליהם, אבל בעברית אין ברירה, או ככה ראתה את זה העורכת או העורך?
אם זה אין ברירה, אני מקבלת. זה אני מקבלת. אני דוחסת מקום. בשבילי, העולם הזה קיים באיזשהו מקום. כל הספרים שלי באותו עולם. ואני זוכרת אותו. אז אם קורה משהו שהוא לא מדויק למה שקורה במציאות בעולם הזה, אני מתקנת אותו.
וכשספר כבר מוכן, עברית-אנגלית, אנגלית-עברית, אם אני מנסה לדקק דק-דק את הרגש שהכי משמח אדם...
זה להחזיק את הספר ביד החדש עם הקריכה, כן.
נכון שזה תינוק לכל דבר?
כן, כן.
זאת יצירה שהיא באמת, היא יצירת עצמנו, והיא מאוד מרגשת, נכון?
הספר הראשון שלי שיצא בי באנגלית, אני אמנתי שזה יקרה כשאמור אומר לי, ולקחתי ציירת שתצייר לי ציור בשביל הקריכה.
קריכה.
אז אמנתי שזה הולך להיות, ואז אני מאוד שמחתי כשקיבלתי את זה.
זה, אני לא יודעת אם אני מצליחה להעביר למאזינים שלנו את, את גודל השמחה, אבל אם כבר הזכרנו את משפחת קניאבסקי ושיהיו הדברים לעילוי נשמתם של האנשים הנהדרים האלה שחסר לי מאוד, אז אני אומרת משהו שהבת הקטנה של רב חיים ושל הרבנית אמרה לי פעם על אבא, הזכרת קודם את הטיפ שהרבנית נתנה כשהתחלת לכתוב, אז היא סיפרה לי שאבא, אבא שלה, רב חיים, הוא אף פעם לא היה מתרגש ממשהו. כאילו, יוצא מגדרו בשפריץ רגשי. חוץ משני מקרים בחיים. אחד, כשילד היה מתארס, זה היה רגע שאת מחייכת, זאת התחלת המשפחה באמת. חתונה הוא היה לומד בצד, היא הייתה אומרת או משהו כזה. ושתיים, כשהוא היה מוציא ספר.
כן, כל הבית היה, כל הקירות, כל הקירות היה עם הספרים של רב חיים.
ממש. והיא אומרת שהוא היה הולך למרפסת ומסתכל עם המול כבר מביא, ואומר לילדים לך תראה אם כבר הגיע. כן, נכון, כי יש משהו שאתה...
אני מוזכרת באחד מהם.
תגידי לנו.
כן, בספר על חידוש החודש אני חושבת, הוא היה מישהו אברך שעבד לו על החלק המתמטי, שאני עזרתי לו עם, עם הטריגר, עם הסינוסים וקוסינוסים. ואז, אז פעם שהבן שלי היה אצלו, הוא הזכיר, באמא שלה, יש לה זכות, הדף הזה בתוך הספר. הוא העלה את, את הדף.
וואו, וואו. אני חושבת לעצמי עכשיו, הנה, תראי את זה, את, את מה שעכשיו סיפרת, גברת מלכה. איך העולם החרדי קיבל את, ה, את הגודל של הידע הזה? שהבאת והלכת ושכללת. איך העולם החרדי, ואיך העולם האקדמי, מקבל אישה חרדית? רב
גדליה, פעם, הבת שלו התארסה, והיא הרגישה שאף פעם לא מיצה את עצמה במתמטיקה, היא רצתה ללמוד עוד מתמטיקה, אז הוא חיפש, ביקש ממני לתת לה שיעורים פרטיים.
ו? עשיתם את זה?
אז אני הבאתי לה, כן. היא אף פעם לא הבינה מספרים שליליים, אז אני הסברתי לה מספרים שליליים עד שהיא תבין אותם.
באמת, תסביר שנייה את זה, או שזה לא משהו שאפשר להסביר.
יש לך אי פעם מינוס בחשבון בנק?
כן.
תקשבו, ואם את תוסיפי לזה כסף, תשימי בבנק, זה יכול לעלות את זה, יהיה חיובי?
כן.
אוקיי, זה מה שקורה, כן? מספרים, אז עשית מינוס על המינוס, כן?
כן.
מינוס כפול מינוס, זה פלוס.
אז למלא לפלוס ממינוס, זה יותר כוח מאשר מפלוס לחזור לאפס?
עדיף, מקום מקום, מה שאת רוצה, עדיף להעלות את זה.
אוקיי, אוקיי. ואיך, זאת אומרת, יודעים להעריך בעולם החרדי ידע כזה שאת גם...
בעלי היה למד מספר שנים בקולה של רב אוזנר, והוא תמיד היה אומר, הפרופסור של הקולה. הוא היה מגגר בו.
ואם אני קופצת איתך לעולם החילוני של אקדמיה, שאני מניחה שיש אנשים יראי שמיים שם, אבל הרוב. איך מקבלים את המרצה החרדית עם הפאה? ועם המפתע האמריקאי הזה?
זהו, אז היה להם קצת קשה, כשנבחרתי כדקנית. זה באמת...
כי למה? קשה למה?
כי לא הסתדר להם עם
הקונספציה.
עם הקונספציה, כן.
אהה.
הצלם מהארץ, כשבאו לראיין אותו, הצלם שאל אותי, אבל איך מסתדר דת עם מדע?
בואי נדבר על זה. תודה שהבאת את זה. תודה שהבאת את זה.
לא, הרגל היא מעדיפה שלו. זה לא, זה מסומך. זה פשוט מסומך.
ואת בתוכך, אל תגידי לי בכל רם על זה, אבל את בתוכך, כי אדם שלומד גם מדע כדי להצליח בעבודתו, נגיד האקדמית, הוא יכול לפעמים להתבלבל.
כן, נכון.
נכון? ואז את נדרשת, אני לא יודעת, אני מדמיינת בתפילה מול בורא עולם, ליישב בחזרה את החלקים הפנימיים שלנו, של אמונה ומדע, של, אני לא יודעת, אני עשיתי לי שהם לא סותרים. הם לא סותרים. אבל איך שישבת לך את זה?
תראה, אני אמרתי, אני יש את האמת, כן?
כן.
אז אני צריכה לדעת, אני צריכה לדעת מה כולם חושבים. ואיך אני אסדר את זה בעצמי, זה אולי עבודה בעם. עדיין ממשיכה בו, כן?
כן, עדכנה.
כן.
כי בעצם מתמטיקה היא תופעה, היא תופעת טבע, לא?
מתמטיקה אין שום בעיות עם...
עם אמונה.
עם אמונה, לא שום דבר.
להפך, אני חושבת, זה נורא מחזק באמונה, כשאתה מבין את הסדר ואת הסוד ואת ההיגיון.
כן.
אז מה, ומדע כן?
יש דברים במדע שקשים יותר.
אז אני חוזרת רגע לקודם, עזבי אותי מהמדע עכשיו. מה המחמאה הכי גדולה? שנגיד את הולכת ברחוב, או קונה ירקות הפעם בירקן ברשב"א, ואישה ניגשת אלייך, ואומרת לך, קראתי את, וזה עשה לי, מה הדבר בכנות שהכי משמח אותך? כי האדם שישב כתב את הלב שלו, חלק מעצמו, וזה פוגש מישהו אחר, במקום אחר בחיים, בסגנון חלוקת חלקים אחרת אצלו. מה המחמאה הכי, הכי כיפית שאת יכולה לקבל לעצמך?
אני שמחה שאנשים פתורים, כן. או קראתי את זה 8 פעמים, זה גם כן.
שהם אומרים לך, קראתי את זה 8 פעמים, בלי לפרט מה זה עשה להם.
כן.
איך הילדים שלך, כל הארבעה, כולל כולם, מקבלים את הצד המתמטי ואת הצד הספרותי.
הם טוענים שהם יותר גאים בזה שאני מתמטיקאית.
באמת? למה? אם אני אתפוס אחד מהם ואני אשאל אותם למה, למה אתם יותר גאים באמא המתמטיקאית?
כן, אוקיי, כי הם חושבים שזה יותר יוקרה.
באמת? וואו. והם מזהים את עצמם בספרים?
כן, בטח. רפי הוא הגיבור כאן.
אוו, אני יכולה להקריא את מה שכתוב פה בגב של הספר?
כן.
כן? את רוצה לבחור איזה מהם?
זה
פרחי קקטוס. שזה גם יש בזה משהו קצת צברי. את מתערבת בקריחה?
מה?
את מתערבת? כאילו את אומרת זה כן, זה לא, זה לטעמי, זה לא?
הם נותנים לי אשתי לשם.
אוקיי. אז זה ספר על חיים וברברה זילבר, נכון? מתכוננים לכניסתו, אני מורידה את המשקפיים כי אין לי עוד מולטיפוקל, אבל הגיע את לעשות אותה. חיים וברברה זילבר מתכוננים לכניסתו של רוני, בן האומנה שלהם, לעול תורה ומצוות. כאשר קלפים נטרפים באחת, עם אותו הפתאומי של אביו הביולוגי של רוני. אני כבר עושה קשר למה שסיפרת כאן קודם. הפרופסור נמרוד הרזי, אחיו של רוני, זומם להפקיע את האומנה מידי משפחת זילבר החרדית. הוא עותר לבית המשפט כאשר יש לו מטרות נוספות. איזה?
כסף.
וואלה. זה צסע.
כן. אבל אני שיניתי, כן? על מנת שלא יהיה בלגן עם המשפחה של ילדים.
כן.
כן, האבא שלהם, הם מורכאים, הילדים שלי, האבא שלהם הוא לא פרופסור לפיזיקה.
זה באמת את אומרת עכשיו?
לא, אני, כן, אמרת, הוא, כן, הוא, זה משפחה מורכאית.
פה, בספר.
לא, בספר, בספר זה פרופסור לפיזיקה, אשכנזי.
כן.
והבחור מתלבט על השורשים, החסידי גור שלו. כן. ובאמת זה היה המורכאית שלהם, כן? אבא שהם מאוד מקפיד שיעשו את הכל בסגנון מורכאי.
אהה, אוקיי, אז אני ממשיכה, אוקיי? אביבה, בן עמי, קרובת משפחה של הזילברים, אורזת אומץ, ומחליטה לחפש אחרי אביה שאותו לא הכירה מעולם. היא יוצאת למסע בלשי, חוצה יבשות ותקופות. בדרך היא נוברת בארכיונים ישנים, ומצליחה לעורר את חשדותיהם של כמה אנשים. במה?
במה? שלמה היא מחפשת את האנשים האלה מלפני 20 שנה? כן.
וואלה. הפסיכולוגית רות רובינסון נחלצת לסייע והופכת לדמות מפתח בפרשייה העתידה להשליך על עתידו של רוני, המתלבט בינו לבין עצמו על דרכו בחיים. עלילתו הדרמטית של פרחי קקטוס, זה הספר, מתרחשות בין שכונת רמות ורחביה בירושלים, פילדלפיה ודטרויט. את קופצת בין הילדות ובין העכשוויות.
אבל אני קופצת בין אביבה לבין רוני.
אוקיי. משרד הרווחה ומסדרונות בית המשפט. כל זאת על רקע המשבר במפרץ הפרסי, כאשר ארצות הברית מכריזה מלחמה על עיראק יחד עם הפחד והטילים הנופלים בארץ ישראל. הספר עוסק ביחסי משפחה עדינים ומורכבים, המקשרים בין משפחות מקצוות שונים של החברה הישראלית והאמריקאית, והם מוסיפים שמן למדורת האירועים הדרמטיים והבלתי צפויים. אני חייבת לשאול אותך משהו אחרי הגב של פרחי קקטוס. אינטואיציה זה בסדר, לא? זה בסדר? גם במתמטיקה יש דבר כזה, לא?
כן, כן.
אינטואיציה?
כן.
כאילו אין, אבל הכי יש.
כן.
הרבה נשים חרדיות בשנים האחרונות מבקשות להביע את עצמם. הרבה יותר מבתקופה שאת התחלת לכתוב. ואולי גם כי גדלת בתרבות אחרת, אז היה לך את ה-urge הזה, וגם את ה...
היה לי גם את הדוגמאות. אני קראתי בשבוע רגיל איזה 12 ספרים, כן? וחלק מהספרות הכי טובה בעולם.
עד היום את מקבלת השראה מדברים מהילדות שלך? מה עושה לך השראה היום?
מאירועים בחיים.
כן.
אנשים שאני מכיר.
זה מעניין מה שאת אומרת, אני יודעת שהתחלתי משהו אחר, אבל לא משנה סוגריים. שתפתי הרבה כלים אתמול בלילה. המון. איזה 3 שעות. וקצת רציתי לקטר, ולהגיד מה אני פה וזה וזה.
זה הרגשתי פעם, כשעשיתי סדר ל-22 אנשים, שכולם הלכו הביתה. חג היה לי ערימות כאלו ש... אז באמת רציתי לקטר, אבל זה היה לפני שנים.
מלכה, 22 אנשים היו לנו השבת הזאת. השם עדי, ואני לא אסתבך איתו, בסדר?
כן, בסדר.
אמת. הילדים יעידו. זה ערכתי ל-22 איש. וכששתפתי את כל הכלים האלה, אז באמת עבר בי את הרצון לקטר. יכול להיות שקטרתי גם. אבל דקה אחר כך אמרתי, שטיפת הכלים הזאת, באמת, היא מביאה לי את הכי הרבה רעיונות.
כן. אני, כשהייתי צעירה, ואני התחתנתי, כן, והיה בדיוק הפריחה של שחרור נשים. ואני הייתי הולכת לישיבות של להעלות את consciousness raising, מה זה?
את המודעות של העוצמה הנשית.
ואז הייתי מגיעה הביתה, מתחילה לשטוף כלים, בתור כדי שטשטינים, אני יכולה לקשוב על כל מה ששמעתי בפגישה.
תרועה? ואז גמרתי, כאילו הסתכלתי בזום אאוט על השיש, היה לי סיפוק, ואמרתי, הקדוש ברוך הוא, אתה עזרת לי עכשיו בלהבין, תוך כדי העבודות האלה, אתה חייב איזון, אני חושבת, אתה חייב איזון, אי אפשר כל היום לדחוס חומר. אתה חייב לתת למוח לנוח, ודווקא בפעולות בית הפשוטות מאוד, אני חושבת, אני מדברת על עצמי, אבל אני חושבת, הרבה נשים מרגישות שהן מבינות דברים על החיים שלהם, ועל האופי שלהם, ורוצות בימים האלה, הנה, עכשיו זה כאן, להביע את עצמם החוץ. אז מה היית כסופרת ותיקה? והנה באמת אנחנו מקיימות את השיחה הזאת בצמידות לשבוע הספר העברי. מה היית ממליצה לאישה שקצת כמו בתחילת הדרך שלך?
היא צריכה לקרוא.
לקרוא ספרים?
היא צריכה לקרוא, כן.
מה, תסבירי יותר. אני אשתה מים. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדבר.
כן. קודם כל, להיות סופרת טובה צריכים להיות חכמה, כן? וגם, הקריאה באמת עוזר, עושה את אדם יותר חכם. וגם להכיר אנשים מכל מיני מקומות שונות, כן? ושעוברים דברים. אז אם היא קוראת סופרים שבאמת עושים את העבודה, וזה מדויק למציאות, אז מזה היא מקבלת הרבה יותר ניסיון מאשר בתוך המסגרת הקטנה שלה.
זה מדהים מה שאת אומרת, כי בעצם תמיד יש לנו נטייה אנושית להידבק במי שבדיוק כמונו, לכאורה, ועושה, יא, גם אתה כזה, אתה נרוני מראה, אומרות לך, הוא כמוני, אני אתחבר איתו. אבל פה את אומרת, דווקא כשאתה פוגש דברים שלא ציפית, או שונות, זה יוצר בך את הגיבוש העצמי? כן? אני יכולה להגיד את זה?
כן.
הסופרת, הרבנית, הגברת, באמת, אחת והיחידה, רחל פומרנץ, או אולי נדייק את זה במלכה. שפס, מה זה תודה על השיחה הזאת? ותמשיכי הלאה.
אני גם נהניתי.
איזה כיף, איזה כיף. אז עם המשפט הזה שתפס אותי, אז אני מאשרת אותו. אני מאושרת שהכרתי אותך.
תודה.
זאת תפילה שלך הייתה, אז הנה היא התקבלה. תודה. וואו.
על האבדה. הפודקאסטים של אתר כל חי.